ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אז מי שככה לא מכיר, אני בר נעמני, אם אולי במקרה זה הפרק הראשון שלכם, אם כן אז אני מקנה בכם, יש לכם מלא פרקים אחורה לחזור ולהשלים. היום יש לנו פרק שאני אישית ממש 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 שמח לעשות, ולדעתי הוא אחד המעניינים, ואם ראיתם את הכותרת אז אתם בטח רואים. הפרק של היום הולך לעסוק בפנסיה, אבל לא רגע מה זה פנסיה ופה ושם, אלא האם פנסיה זה פירמידה, האם פנסיה זה עונת פירמידה, ואני, הרעיון לפרק הזה עלה כי זה עולה כל הזמן בתגובות, אני לא יהיה הרבה פעמים בתגובות, אנשים מדברים על פנסיה ופתאום יש, לא אגיד קאט, אבל יש קטע של הרבה אנשים שמדברים על זה שפנסיה זה עונה וזה פירמידה וזה פונזי, והרבה הרבה הרבה דברים שעלו בקבוצה, ולי אישית זה מציק ומפריע, אז אני רוצה לדבר על זה, ובשביל זה הבאתי אורח שהוא בעיניי אחד התותחים בארץ, בכל מה שקשור לפנסיה, אז נדב טסלר, מה קורה?
היי, מעניינים בר.
מצוין, אז קודם כל תודה, מי שלא מכיר, נדב טסלר, סמנכ"ל מקצועי בקווליטי, שירותים פיננסיים, בעל הבלוג המצוין בעיניי, פנסיוני, להבין את הפנסיה, אחד הבלוגים בעיניי, בכל מה שקשור לפנסיה, אני חושב שזה, יש שם זהב, באמת, נדב מעלה שם תכנים מאוד מאוד מעניינים ומקוריים, ומפשט דברים מורכבים, ואני אישית לומד משם, לא מעט, אז קודם כל פרגון לנדב על הבלוג שלו, ומי שרוצה לבדוק, נראה לי כל שאלה שקשורה לפנסיה, אני חושב שיש שם תשובה, ותשובה מקצועית מבן אדם שהוא תותח ומבין עניין, אז קודם כל זה פרגון לך נדב, וסתם, אנחנו... אז בלי קשר, אנחנו כל פרק אמרנו שאנחנו נותנים איזושהי משהו קטן מהפעילות שלנו שאנחנו עושים שאולי אתם לא מכירים, אז בגלל שנדב פה זה נראה לי אחלה הזדמנות להזכיר שיש לנו קורס פנסיה, פנסיה לסחירים ופנסיה לעצמאים, פירקנו את זה לשתיים, ויש לנו גם קורס מקיף שהוא הרבה פעמים אפילו יועצים לוקחים אותו, שהוא גם וגם, אז מי שזה רלוונטי אליו, גם סוכנים אפילו לוקחים אותו, כמו שאמרתי, אז מי שזה רלוונטי אליו, אני אשים קישור בתחתית הפוסט, בעיניי, זה לא הנושא של הפרק, נושא הפרק זה להבין האם פנסיה זה בכלל הונאה או לא, האם זה פירמידה או לא, אבל בעיניי הפנסיה, אני דיברתי על זה גם בפרקים קודמים, זה כנראה החיסכון הכי גדול בחיים של רוב האנשים, לפחות סטטיסטית, ולטייב אותו זה דבר מאוד מאוד משמעותי, כלומר, חיסכון בפנסיה זה אחד הניצחונות הגדולים שדיברתי עליהם בפרקים הקודמים, יכול להיות שווה לכם עשרות ומאות אלפי שקלים למהלך החיים, ובין אם זה בדמי ניהול או בתשואה או בביטוחים או דברים כאלה ואחרים, שימו לב, תנהלו את הפנסיה שלכם בצורה נכונה, זה באופן כללי, ומי שרוצה לדעת איך לעשות את זה, אנחנו יכולים לעזור בקורס המקיף שלנו, לעצמאים ולשכירים, אז זה ככה הקדמה לקראת הפרק הזה, וזהו, נדב, אני הבאתי אותך היום, כי אני רוצה רגע שנדבר על זה, שאנשים אומרים שפנסיה זה הונאה, זה פירמידה, אז אני קודם כל רוצה לשמוע את דעתך, ברור לי שאני יודע מה דעתך, אבל אני רוצה שתסביר אותה לעומק, ואז אני פשוט אראה לך כל מיני דברים שאנשים עלו בקבוצה, אני מניח שחלק מהדברים שמעת, או שאולי לא, אני לא יודע, אמרנו שאני כזה, אני לא אגיד לך מה אנשים אמרו, כדי שככה זה יהיה, לא תתכונן לזה מראש, אני פשוט אגיד לך מה אנשים כותבים, ואתה תיתן לי את דעתך בתור בן אדם שמקצוען, וזה הפרנסה שלו מה שנקרא, אז קודם כל בוא תגיד לי מה דעתך על הדבר הזה באופן כללי, ותסביר לי אם לדעתך, בוא נגיד למה פנסיה זה לא עונה.
יאללה, אז בוא נתחיל במשחק פינפוינג, האמת אני שמח להתארח פה היום, האמת זה כבר נראה לי פעם שלישית או רביעית שאני כבר בפודקאסט, ונראה לי פעם ראשונה שאני מקליט איתך הפרק,
נכון.
אז באמת הולך להיות לנו מעניין. אז קודם כל בשביל הדיון, כדי שנבין כולנו מה זה פירמידה, כשאתה אומר פירמידה, כשאני אומר פירמידה, נראה שאנחנו מדברים באותה שפה, הזכרת מקודם את פונזי, אז פונזי זה באמת הפירמידה הכי מפורסמת שאנחנו מכירים, מה היה בעצם אצל פונזי? הוא הבטיח לאנשים תשואה מסוימת, בואו תביאו לי את הכסף שלכם, אני אתן לכם איקס תשואה תוך פרק זמן קצר, ולמעשה הוא לא השקיע את הכספים האלה, אלא הוא חילק את אותם כספים שהוא קיבל מהמשקיעים הראשונים, המשיך לחלק את זה הלאה למשקיעים, עד שבעצם היה call to the money, בעצם באו כל המשקיעים וביקשו את הכסף שלהם, ולא היה מספיק כסף לחלק. אז האם זאת הטענה, שגם קרן הפנסיה היא סוג של הונאת פונזי, שיום אחד שכולנו נבוא לקחת את הכספים שלנו, לא יהיה כסף, בעצם לא יהיה כסף לי ולך, לי יהיה, כי אני יותר מבוגר ממך, אבל לך ולצעירים האחרים שגולשים בבלוג, לא יהיה בעצם כסף לקבל פנסיה. אז בואו ננסה להבין, בואו נראה אם הפנסיה בעצם יכולה להתנהג כמו עונת פונזי. אז מה היה לנו אצל פונזי? אצל פונזי הפקדתי את הכסף, והבטיחו לי את הריבית, את התשואה הגבוהה. כשאני בא לקרן הפנסיה, כמובן אין שום התחייבות, אין שום התחייבות לתשואה. אמנם בסימולטורים אנחנו מניחים כל מיני הנחות תשואה, אבל אין להם שום משמעות. אתה יודע, אתה יכול לבוא חודש אחרי, או שנה אחרי, מה שנצבר בחשבון האישי שלך, זה מה שיש לך. עכשיו, הזכרנו חשבון אישי, בסופו של דבר לכל חוסך וחוסך, יש חשבון אישי, בקרן הפנסיה, בקופת הגמל, בביטוח המנהלים, ומה מה משמעות של חשבון אישי? זאת אומרת שאני יכול לקחת את הכסף הזה, ולהעביר אותו, לנייד אותו למוצר פנסיוני אחר. אני יכול לבוא ולפדות אותו. זה לא חשבון וירטואלי. זה אפילו לא חשבון באיזה בורסת קריפטו. זה כסף אמיתי, שאם אני מבקש לפדות אותו, יהיה אצלי בחשבון הבנק תוך 4 ימים. אז לטעון שאין כסף, זה שוב פעם, זה טענת סרק.
זה, רגע, אני רק אדייק כאן, אני רק אדייק, הכסף יכול, אפשר למשוך את הכסף, אבל תחת תנאים מסוימים, כלומר, אנחנו משלם מיסים וכאלה.
כמובן, כמובן, הכסף הוא שלך. המדינה קבעה כל מיני תנאי מיסוי כדי לעודד אותך להשאיר את הכסף הזה עד הפנסיה. או לדוגמה לגבי כספי פיצויים, הגדיר רק כספים שיהיו פטורים ממס או חייבים במס. אבל זה לא אומר שהכספים עצמם לא רשומים על השם שלך, ואין לך אפשרות למשוך אותם בכל שלב ושלב.
מעולה, אז שנייה לפני שאנחנו מתקדמים, אני רוצה שתי דברים. דבר ראשון, דיברת על איזה שהכסף, הנחות תשואה, למה תשואה, למה אנחנו מניחים תשואה מסוימת? כי אנחנו מדברים על שוק ההון, בסופו של דבר חשוב להבין, מי שלא יודע, לא מכיר, הכסף שנחסך עבורנו בחיסכון הפנסיוני מושקע בשוק ההון. אנחנו פה דיברנו המון בפודקאסט על למה ועל הסטטיסטיקות של שוק ההון לטווח ארוך, ופנסיה זה חיסכון לטווח סופר ארוך, 30-40 שנה, לכן הגיוני מאוד להשקיע אותו בשוק ההון, כמובן מסלולים שונים וזה, אנחנו ניכנס לזה עכשיו, אבל זה הדבר הזה. הדבר השני שדיברת עליו, אנשים לפעמים לא מבינים, רגע מה, למה אני, אם זה כסף שלי, אז למה המדינה לוקחת לי בכלל מס? או למה המדינה מחייבת אותי לחסוך לפנסיה? אם זה באמת כסף שלי ולמה הכל טוב? אז אני רוצה להגיד את הזווית, שאנשים יבינו לפעמים, כשאנשים מבינים את הבסיס, את המאחורי הקלעים, את הרעיון, אז יש הבנה. אז מעבר לזה, כמו שאמרת, שהכסף הוא אמיתי ואפשר למשוך אותו לחשבון והוא שלי באמת, זה דבר ראשון, וזה לא איזה משהו, איזה בלון קסם שמתי שהוא יהיה שם כסף, זה כסף אמיתי שאני חוסך והוא שלי והוא נרשם על שמי וצבוע עליי, אוקיי? אז זה דבר ראשון. למה המדינה קודם כל מכריחה אנשים, שכירים, ואגב גם עצמאים, אבל לא משנה, מכריחה אנשים לחסוך לפנסיה? כי בסופו של דבר כולנו יודעים שיגיע גיל מבוגר, ואנחנו הרי לא נוכל לעבוד, הוא לא נרצה, אבל גם לא נוכל כנראה לעבוד ולהתפרנס מהעבודה. אז המדינה מכריחה אותנו לחסוך כדי שאנחנו לא נהפוך להיות נטל על המדינה. בסופו של דבר, המדינה, אנחנו גם חיים במדינה סוג של יחסית סוציאליסטית, דואגים לעניים ולחלשים, ובסופו של דבר המדינה לא רוצה שאנשים מבוגרים יהפכו להיות נטל על החברה, ולכן מעודדת ובעצם מכריחה אנשים לחסוך לפנסיה ונותנת הטבות, מתמרצת בדוגמה של הטבות מס. אז בסופו של דבר אומרים, תראה, אנחנו מכריחים אותך להכניס את הכסף באמת לקרן לחיסכון פנסיוני מסוים, אבל אתה כן יכול למשוך אותו, זה כסף שלך. אבל אם אתה מחליט למשוך אותו לפני הזמן ובתנאים מסוימים, אתה תצטרך לשלם עליו את המס, ואתה לא תזכה להטבות המס ולתמריצים של המס שזוכים מי שכן מחליט לחסוך לפנסיה לפרישה. זה ככה מאוד בגדול, כדי שאנשים יבינו למה בכלל משלמים קנס, כי לפעמים זה נראה מוזר, זה כסף שלי, למה אני צריך לשלם קנס?
נכון מאוד. אז דיברנו לגבי החיסכון, על זה שהחיסכון זה חיסכון שרשום על השם שלנו. בואו נלך לצד השני, בואו נלך לפנסיה. האם יכול להיות שאני אבוא עכשיו לפנסיה וצברתי מיליון שקלים, ומהכסף הזה אני לא אקבל פנסיה? אז אותם מיליון שקלים שצברתי, ברגע שאני מגיע לגיל פרישה, הם מומרים לקצבה חודשית. כלומר, אני לא מקבל את המיליון שקלים בתור סכום חד פעמי, אלא כקצבה חודשית שתלווה אותי לכל החיים. ועל בסיס מה הקצבה הזאת היא בעצם מחושבת? המטרה של קצבה זה לשלם לי סכום חודשי לכל החיים. לא עד גיל 80 ופתאום יגידו לי נגמר הכסף, אלא עד לכל החיים, עד שהחיים שלי יסתיימו. זה יכול להיות גיל 100, זה יכול להיות גיל 120. ולכן הסכום הזה שצברתי מותאם באמצעות מקדם המרה, לשלם לי אותו לכל החיים. עכשיו, היום אני יכול להסתכל על מקדם המרה, ואני יכול לטעון, רגע, המקדם הוא 200, המקדם הוא 190, המקדם הוא 210. זה לא משנה מה המקדם. המקדם הזה נועד להבטיח לי את התשלום לכל החיים. עכשיו, מרגע שהתחלתי לקבל את הקצבה, כבר אין יותר משמעות למקדם. אני רגע עצור. התקצבה שלי 5,000 שקלים.
אני רגע רוצה לעצור אותך כדי שזה יהיה פשוט, שאנשים יבינו מה הכוונה ואיך הקסם הזה קורה, איך מיליון שקל הופך לקצבה כל חודש לכל החיים. בוא ניקח דוגמה פשוטה, מיליון שקלים לצורך העניין, נניח חסכתי במהלך השנים וצברתי מיליון שקלים, המקדם נניח הוא 200, לא משנה כרגע איך נקבע המקדם, דיברנו על זה גם בפרקים קודמים לדעתי, אנחנו לוקחים את המיליון שקלים, מחלקים ב-200, יוצא 5,000, וזה מה שנקבל, נכון? זה מה שנקבל בסופו של דבר כל חודש, גם אם נחיה עוד שנה או שנתיים, וגם אם נחיה עוד בעזרת השם 50 או 60 שנה, לא משנה עד איזה גיל, תמיד יישאר הכסף ותמיד אנחנו נקבל את הקצבה הזו.
נכון, למעשה מרגע שאני יוצא לפנסיה, אין יותר כסף, סכום כספי, יש התחייבות, התחייבות של קרן הפנסיה או התחייבות של חברת הביטוח, לשלם לך לכל החיים בהתאם למסלול הפרישה שבחרת. עכשיו, מה קורה עם אותם 5,000 שקלים? הרי המוצר צריך להתאים לי את הסכום לתשלום לכל החיים, איך הוא עושה את זה? אז ביום שאני יוצא לפנסיה, הוא מניח שתי הנחות בסיסיות. אחת, זה הנחת תוחלת חיים. ההנחה השנייה זה שוב פעם, הנחת תשואה. נניח הניחו הנחת תשואה של 4%. בהנחה שאותה הנחת תשואה תתממש, וקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים ישיגו בכל שנה 4%, הכסף שצברתי אותם מיליון שקלים, באמת יספיקו לי לכל החיים. מה קורה אם עכשיו חברת הביטוח משיגה קצת פחות מ-4%? הרי היא לא תוכל לשלם לי את הכסף הזה לכל החיים, כי המיליון שקלים שלי שווים פחות, ולכן היא תקטין בקצת את הקצבה שהיא משלמת לי. למה? כדי שהקצבה שוב פעם תספיק לי לאותה הנחה תוחלת חיים שתשולם לי לכל החיים. מה יקרה דרך אגב אם מחר תוחלת החיים תעלה? אז מעניין להסתכל בעיתונים. אני לא יודע מתי אתם מקשיבים לפרק הזה, אבל שווה להסתכל באינטרנט. לאחרונה התקנה רשות שוק ההון את המקדמים בקרנות הפנסיה ובחברות הביטוח, וכתוצאה מכך חברת הביטוח מגדל נאלצה לסקוף 600 מיליון שקלים. למה היא זוקפת את הסכום הזה של ה-600 מיליון שקלים? לצורך התחייבויות עתידיות למקבלי הקצבה. בעצם חברת הביטוח נושאת פה בסיכון של מקבלי הקצבאות של חברות הביטוח. כלומר, היא לא יכולה עכשיו, אחרי שתוחלת החיים עלתה, להגיד, אופה, נגמר לי הכסף. לא, היא צריכה לשים בצד התחייבויות לצורך תשלום הקצבאות. לעומת זאת, בעולם של קרן הפנסיה, כלומר, אם אנחנו מדברים על חיסכון פנסיוני, זה גם ביטוח מנהלים, וגם קרן פנסיה, והעיקרון בשניהם אותו עיקרון, תוחלת חיים ותשואה. רק שבקרן הפנסיה, הגורם המבטח, זה לא קרן הפנסיה, זה לא מנור המבטחים, זה לא מגדל מקפת, זה לא הראל, אלא העמיתים בקרן הפנסיה. ואם מחר תוחלת החיים עולה בקצת, מה שנוצר בקרן זה סוג של גירעון אקטוארי, שמי שנושא בכל הגירעון האקטוארי, זה כל העמיתים בקרן הפנסיה. אז עכשיו אני בטוח שחלק מהמאזינים, ישר קופצים המקום, אומרים, אמרנו לכם, זה סוג של פירמידה. אז צריך להבין את המנגנון שקיים בקרן הפנסיה, בניגוד לחברת הביטוח. הזכרתי מקודם את הנושא של הגורם המבטח, שבחברת הביטוח הגורם המבטח זה חברת הביטוח, ובקרן הפנסיה זה העמיתים. אז כמו שברגע שתוחלת החיים עולה, אז הגורם המבטח זה כל העמיתים הצעירים, אותו דבר גם להפך. גם במקרה של אובדן כושר עבודה, או חס וחליל המוות של עמית צעיר, הגורם המבטח שלו זה אותו פנסיונר. אותו פנסיונר בן 70 שכבר מזמן הפסיק לעבוד ומקבל קצבה, הוא גם כן הגורם המבטח של אותו בן אדם בן 30 שעכשיו החליק מהאופנוע שלו, מהקורקינט שלו בתל אביב. כלומר, זה המנגנון של קרן הפנסיה, אותה ערבות הדדית בין החוסכים. זה לא שיש קבוצה אחת שמרוויחה עכשיו על חשבון הקבוצה השנייה.
אז זה משהו שחשוב להבין אותו, הקונספט הזה, ההבדל המשמעותי הזה בין קרן פנסיה לביטוח המנהלים, מעבר להרבה דברים אחרים, לעמלות וכו' וכו', ההבדל המשמעותי, כמו שאמרת עכשיו, אני אעשה לפשט את זה, אם אני עושה ביטוח נהלים, זה בעצם חוזה אני מול חברת הביטוח, ואם יש איזשהו שינוי, אז חברת הביטוח, לצורך העניין, כמו שאמרת עכשיו, שינוי בתוחלת החיים, חברת הביטוח סופגת את זה בעצמה. נכון?
נכון מאוד.
בדיוק. לעומת זאת, בקרן הפנסיה, זה סוג של מנגנון של ערבות הדדית. כלומר, במקום שהחברה תבוא ותספוג את זה על עצמה, אוקיי? העמיתים מגבים אחד את השני, לטוב ולרע אגב, אוקיי? והדבר הזה נעשה על סמך סטטיסטיקות מן הסתם, ועל סמך תוחלת חיים והנחות תשואה מסוימות. עכשיו, חשוב לי להבין, כאילו על פניו, זה נשמע כאילו ברור שביטוח נהלים אז הרבה יותר טוב, כי יש לי פה התחייבות מצד החברה. הבעיה היא ששוב, שאיך שאני רואה את הדברים האלה, בסופו של דבר החברה הזאת היא לא נמצאת פה לשם שמיים, והחברה הזאת באה להרוויח כסף, ובגלל שהם לוקחים את הסיכון הזה, הם לוקחים איזשהו פרמיה, איזשהו מקדם, ולכן הביטוחים בביטוח המנהלים הרבה 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 יותר גבוהים. אני זוכר שפעם, אני חושב שדיברנו איתך על זה אפילו, אפילו יכולים להגיע לרמה של פי חמש יותר גבוהים מקרן הפנסיה, בדיוק בגלל הדבר הזה, כי החברה צריכה בסופו של דבר, מאיפה היא משלם את הכסף הזה? מהרווחים שלה. אז היא צריכה לבטח את עצמה, היא צריכה לקחת מהחוסכים, ממי שחוסך בביטוח מנהלים הרבה יותר כסף, בשביל שיספיק לה גם לרווחים, וגם יספיק לה למקרים שחלילה יקרה משהו.
נכון מאוד. בעצם למעשה בביטוח מנהלים אתה קונה את הוודאות, וכל חוסך צריך לשאול את עצמו כמה הוא מוכן לשלם יותר עבור מרכיב הוודאות. מרכיב הוודאות בכיסוי הביטוחי, מרכיב הוודאות בהסכם, בפוליסה, וכמובן מרכיב הוודאות בנושא של תוחלת החיים. וכאשר אתה בוחן את הפער, האם לעזוב ביטוח מנהלים או להצטרף לביטוח מנהלים על פני קרן הפנסיה, ואנחנו יודעים שדמי הניהול בקרנות הפנסיה ירדו בצורה חדה בשנים האחרונות, הפערים יכולים להגיע לעשרות ומאות אלפי שקלים, תלוי בשכר של כל חוסך וחוסך. עכשיו, הצגנו את המקרה של החיסכון הפנסיוני כיום בקרן הפנסיה וביטוח מנהלים, ואני מקווה שצריך לשכנע אתכם שבתקופת החיסכון ובתקופת הפרישה לא מדובר בפירמידה. אז עולה השאלה, מאיפה בכלל מגיעה התפיסה הזאת שקרן הפנסיה מבוססת על פירמידה ולא יהיה כסף? ואני רוצה להזכיר שלא תמיד קרנות הפנסיה פעלו במנגנון כפי שהוא פועל היום. עד לשנת 1995 פעלו קרנות הפנסיה הוותיקות. בקרנות הפנסיה הוותיקות שצמחו למעשה בהסתדרות, הקרנות המבוססות על זכויות. העובד היה צובר זכויות לפנסיה. לא היה משמעות לסכום הכספי שנצבר בקופה, אלא היה משמעות לוותק ולשכר הקובע שלו. ולמעשה במועד הפרישה לפנסיה, היו לוקחים את השכר הקובע, והיו לוקחים את הוותק שנצבר בתוכנית, ועל הבסיס הזה מחשבים את הפנסיה. לצורך הדוגמה, בעבור כל שנת עבודה, העובד היה צובר 2% לפנסיה, כאשר המקסימום שהייתי יכול לצבור זה 70%. נניח הייתי עובד 35 שנים במקום העבודה, צובר 70% לפנסיה, והמשכורת שלי הייתה 10,000 שקלים.
משכורת האחרונה.
לא משכורת האחרונה, לכל קרן הייתה מנגנון שלה. המנגנון הנפוץ ביותר היה הממוצע בשלוש השנים האחרונות. עכשיו אנחנו מכירים את השיטה הישראלית, מה השיטה הישראלית עושה, דופקת אותך כל החיים, מותר להגיד דופקת בפודקאסט?
אפשר להגיד.
אז היא דופקת אותך כל החיים, ובשלוש שנים האחרונות קצת מעלה לך את השכר, ואז בעצם אתה מקבל פנסיה בהתאם למשכורת שלך בשלוש שנים האחרונות. האמת זאת הייתה השיטה עד 2003. ואז מה היה קורה? היית מקבל פנסיה שהיא לא תלויה בהפקדות שהיית מפקיד לאורך השנים. עכשיו אני גם אקח אותך אחורה, מה קרה במדינת ישראל? היה לנו לירות, והיה לנו שקלים, והיה לנו שקלים חדשים, כלומר לא היה קשר בין הסכום שנצבר והאינפלציה שפעלה עליו, לבין הקצבה שמשולמת לך לכל אורך תוחלת החיים החדשה שלך. ועל בסיס הזה אותם קרנות ותיקות התחילו להיכנע לגירעונות אקטואריים. מה הכוונה גירעונות אקטואריים? לא היה מספיק כסף בקופה, כדי לשלם את הפנסיות שעליהם התחייבו הקרנות לעמיתים. עכשיו, זה לא שהקרנות האלה פשטו את הרגל ואמרו, אין לנו כסף, יפסיקו לשלם קצבאות לאנשים. אלא מה שקרה, המדינה אמרה, אנחנו מהיום ערבים לאותם קרנות. ב-2003, רפורמה מאוד גדולה של ביבי בתקופה שלו כשר אוצר, לקח את כל קרנות הפנסיה והעתיקות האלה, וחילק אותם לשתיים, קרנות מאוזנות וקרנות גירעוניות. ואת כל הקרנות הגירעוניות הוא הכניס, הוציא אותם מההסתדרות, הכניס אותם תחת ארגון שקוראים לו עמיתים. הוא אמר, אני המדינה ערבה לאותם תשלומי קצבאות של אותם קרנות.
כלומר, אנחנו רואים שגם במקרה ששוב, מה שפעם היה תכנון לקוי, ופעם, כל מה שאתה אומר פה בעצם, שפעם הבן אדם לא היה חוסך, הכסף לא היה על שמו. היה איזשהו סוג של מנגנון שנקבע, ובסוף באמת, כמו שאולי עכשיו אנשים חושבים, לא באמת היה כסף מאחורי הקלעים, פעם לפחות, או הכסף לא היה משהו משמעותי, אנחנו מדברים שוב על המנגנון הישן, אז גם אז, שהיה תכנון לקוי, ואני מניח, אני לא יודע מתי אני עשה התכנון הזה, אני מניח שבתקופת קום המדינה, או קצת אחרי זה, אז אני אומר, גם אז שקרה כזה דבר, והיה גירעון אקטוארי, באה המדינה ואמרה, אוקיי, אנחנו נשלם, ועכשיו אנחנו נשלם את זה בתור מה שנקרא משלמי מיסים, ומן הסתם, המדינה עצרה את זה וכרגע זה כבר לא קיים, כלומר כרגע אי אפשר להצטרף למנגנון הזה ויש רק פנסיה על בסיס צבירה אישית.
נכון, נכון, נכון. עכשיו, גם הקרנות הוותיקות נצבר כסף, רק שהמשמעות הכספית שלו היא הרבה יותר נמוכה מאותם קצבות שצפויות להיות משולמות מהקרנות האלה. דרך אגב, שאלת איך זה נוצר המנגנון הזה? אז מלכתחילה, כמו שאמרתי, הקרנות האלה צמחו בהסתדרות. והמטרה של הקרנות האלה היה מתוך דאגה לעובדים. זה לא שהקימו את הקרנות האלה כדי לארגן איזה קומבינה, להעביר כסף להסתדרות, לא. הקרנות האלה קמו מתוך דאגה לעובדים, לדאוג לרווחה של העובד ושל המשפחה שלו, מתוך תפיסה שצריך להבטיח לו קצבה ראויה. ואיך יבטיחו לו קצבה ראויה? ייתנו לו לצבור אחוזים, ותמיד ייכנסו העובדים החדשים, כמו אצל פונזי, תמיד ייכנסו העובדים החדשים שיזרימו את הכסף לקופה. המנגנון הזה לא קיים יותר בקרנות החדשות. בקרנות החדשות לכל אחד יש את החשבון האישי שלו, וכל אחד יקבל את הכסף שהוא צבר. אם עובד אחד יצבור מיליון שקלים, ועובד השני שאומר, אני לא מאמין בפנסיה, יצבור רק 500 אלף שקלים, אז זה יקבל 5,000 שקל בחודש, וזה יקבל 2,500 שקלים בחודש. כל אחד יצא לפנסיה עם הצרה שלו.
אוקיי, וזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב להבין, כשמדברים על פנסיה. עכשיו, אלא אם כן יש לך עוד דברים להוסיף, כי יש דברים שאני רוצה להגיד, ואז אני רוצה ככה לתת לך כל מיני קושיות ודברים שעלו בקבוצה, ואני רוצה להגיד מה דעתך עליהם.
אז יאללה, בואו נשמח לשמוע.
אז אחד הדברים שתמיד עולים בקבוצה, זה אני מעדיף לעשות את הכסף שלי בעצמי, ואני אדאג לעצמי לפנסיה נדלנית, קוראים לזה. כלומר, אני אקנה מספר דירות, ואני אקבל את הכסף שלי מהנדלה. עכשיו, אני באופן כללי לא נגד, אני להפך, אני מאוד בעד, והגישה שלי בר אומרת דבר כזה, תקשיב, הפנסיה זה מעולה, הפנסיה זה אחלה, זה בצד, אני לא מסתמך על זה, ואני אישית גם רוצה ומתכנן לפרוש לפני גיל 67, או מה שזה לא יהיה, הגיל הפרישה שאני אגיע, אבל מבחינתי הפנסיה היא סוג של תעודת ביטוח, אגב יש שם ביטוחים, ואפילו לא דיברנו על הביטוחים, אבל הקטע הוא שהפנסיה זה למקרה שלא לא הצלחתי, למקרה שיש בעיות, אז יש לי את הפנסיה שאני יודע שאם חלילה אני מגיע לגיל זקנה ולא הצלחתי בדרך שלי, אז יש לי תעודת ביטוח, יש לי פנסיה שתקלקל אותי אז. אבל מה שאני רוצה להגיד, ההבדל הזה בין פנסיה נדלנית, שזה אחלה, זה מעולה, צריך לדאוג לעצמך, אבל אני לא אומר תסתכלו רק על הפנסיה, תדאגו לחיסכון לעצמכם ותשתדלו לפרוש אפילו לפני הפנסיה אם אתם רוצים ויכולים. העניין הוא כזה, בסופו של דבר נדלן זה אחלה וזה מעולה, וגם שוק ההון זה אחלה וזה מעולה, אבל יכול להיות שבנדלן יש לנו דברים שפתאום יכולים, סתם אני אומר, לקרוס הבניין, או לא יודע, פתאום סוחרים לא ישלמו, ובגיל 80 אנחנו לא רוצים להתחיל לרדוף אחרי סוחר שלא משלם, או להתחיל לשפץ את כל הבית, או להתעסק עם איזה תמה, או להתעסק עם דייר שלא רוצה להתפנות, או להתחיל, לא יודע מה, לתקן את הדוד ואת הבוילר, או אלף ואחד דברים אחרים. כלומר, יש דברים שאנשים לא חושבים עליהם ולא מבינים אותם, ולא תמיד כיף להתעסק עם זה בגיל 80, ויש תנודתיות גם בשוק הנדלן, למרות שכרגע אנחנו בתקופה של C, וזה רק עולה ועולה, שוק הנדלן יודע גם לעצור וגם לרדת, ויש בעיות גם במשברים, גם בשוק הנדלן, גם בישראל בעבר וגם בעולם, אז קחו את זה בחשבון כשאתם עושים את הדבר הזה. מעבר לזה שבפנסיה, דיברנו על זה ממש בקטנה, יש הטבות מס מאוד מאוד משמעותיות למי שחוסך, ומעבר לזה שיש פה ביטוחים, שאם חלילה קורה משהו במהלך הדרך, אז אנחנו יודעים שאנחנו מבוטחים מפני אובדן כושר עבודה, אם חלילה אנחנו לא יכולים לעבוד או משהו כזה או נכים, או חלילה אם אנחנו מה שנקרא מתפגרים והולכים לעולם הבא, אז המשפחה, התא המשפחתי, המוטבים, השארים, לא משנה כרגע, לא ניכנס לזה, גם הם מבוטחים בהתאם לביטוחים שיש לנו בקרן הפנסיה, והביטוחים האלה הם באופן יחסי מאוד 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 זולים, במיוחד בקרנות הפנסיה, הביטוח נהלים יותר יקרות, הביטוחים יותר יקרים, סליחה, אבל עדיין זה קיים, כלומר, יש הבדל מאוד משמעותי בין לצבור בחיסכון הפנסיוני לבין קרן הפנסיה שלך, ושוב, כמו שאמרתי, אם אתם לא רוצים את המנגנון הערבות הדדית הזאת, אתם חושבים שזה לא טוב, אז סבבה, אז לא חייב קרן פנסיה, אז יש גם ביטוח נהלים ויש גם קופת גמל, וחשוב לי להגיד, הפרק הזה זה לא מהווה לא ייעוץ ולא המלצה, ולי אישית אין תעודה של רישיון פנסיוני, וכל אחד צריך לעשות את זה עם איש מקצוע ובעצמו, אבל בשורה התחתונה יש מנגנונים אחרים שזה לא חייב להיות הערבות ההדדית הזאת, אם זה מישהו חושש מזה, אני יכול להגיד על עצמי, אישית זה לא מפריע לי, להפך, אני חושב שזה מנגנון נכון, ואני חוסך בקרן פנסיה, זה לא אומר שזה מתאים לכם, זה מה שאני עושה. אז זה משהו שחשוב לי, אמרה, לגבי העניין הזה של לבנות פנסיה נדלנית או משוק ההון, זה אחלה, זה מדהים, לעשות את זה בנוסף, זה לא במקום פנסיה, אוקיי? זה משהו שזה, ועוד נקודה ככה לעצמאים ששומעים את זה, אנחנו עשינו פרק איתך נדב, שי ואתה ושי עשיתם פרק מצוין לעצמאים בעיניי, אני, נקודה אחרונה וחשובה, מי שלא, אגב, לא יזין לפרק, חייב לשמוע אותו בעיניי. אני לא זוכר את המספר פרק, תדפדפו אחורה, ידעתי 30 ומשהו, 40 ומשהו, אבל חשוב להגיד דבר כזה, בסוף, 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 מי שרוצה להיות עצמאי, כנראה לא עושה את זה, כי הוא רוצה להרוויח משכורות יחסית נמוכות, או משהו כמו שכיר. בדרך כלל עצמאים רוצים להרוויח, שואפים לפחות להרוויח יותר, ואם אתם עצמאים ולא יכולים להרשות לעצמכם לחסוך מספיק לפנסיה, כלומר לשים כל חודש כמה אלפי שקלים בפנסיה בצד, אז יכול להיות שיש בעיה. בעיניי זו הגישה שלי. כלומר, אני כרגע גם עצמאי וגם שכיר, ואני אומר, אם אני לא יכול להרשות לעצמי לחסוך לשים בפנסיה בתור עצמאי, אז יכול להיות שיש בעיה, ואולי אני לא צריך להיות עצמאי. אוקיי, אבל זו הגישה שלי, תחשבו על זה ככה, ומה שנקרא, שזה יישב לכם בראש. ואני באמת ממליץ לכל עצמאים שלא חוסכים לפנסיה, או שגם אם חוסכים לפנסיה, תחזרו לפרק, יש שם דברים מאוד 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 חשובים, שכדאי לכם לדעת. זהו, זה היה ככה. מה?
אני אומר, אני לגמרי מסכים עם הדברים שאתה אומר, אנחנו יכולים ליצור עצמנו לא מעט פנסיות אחרות, אם זה משוק, אם זה משוק ההון, ואם זה מנדלן, וכל מיני נכסים אחרים שמצרים לנו הכנסות. זה לא צריך לבוא במקום החיסכון הפנסיוני, זה יכול לבוא בנוסף. למזלנו, לרעתנו בישראל, יש חקיקה שמחייבת לנו לחסוך לפנסיה. כלומר, גם אם אני רוצה וגם אם אני לא רוצה, אני חייב לחסוך לפנסיה בכל חודש. אם אני לגמרי מתבאס, אז אני יכול להסתכל על זה בתור מס. כמו שמדינה משלם, אם חייבתי לשלם ביטוח לאומי ומס הכנסה, אז אם חייבתי גם להפקיד 6% לפנסיה. אבל בניגוד למס הכנסה וביטוח לאומי, שאני לא יודע לאן הכסף הזה הולך, הנה פה בדיוק הכסף הזה הולך לקופה שלי, וזה רשום על השם שלי, ואני יכול גם להשקיע את זה איך שאני רוצה. אז יש פה בסופו של דבר איזה מס שבסוף הדרך הוא גם בא לטובתי.
אוקיי. אז זה ככה באמת, כמו שאתה, זה היה שתי סנט שלי, והדעה שלי בכל מה שקשור לפנסיה. כמובן שאני אישית לא חושב שפנסיה זה הונאה או פירמידה, וזה לא מוכרים חלומות. כן צריך להבין את הפנסיה, ולא לחשוב שתצאו ותהיו עשירים, כן צריך להבין איך המנגנון הזה עובד, אבל זה. זה ברמה הזאת. עכשיו אני רוצה להגיד לך כל מיני דברים שאנשים העלו בקבוצה, על מה שהלכתי וליקטתי מכל מיני תגובות ופוסטים, שאנשים שטוענים בצורה כזאת או אחרת, כל מיני טענות על פנסיה שזה הונאה או פירמידה, וככה סוג של הקטע מומחה, אני זורק עליך ואתה תגיד מה שאתה חושב, למרות שבהסבר הראשוני שלך כבר אתה די ענית על חלק מהדברים, על רוב הדברים אולי אפילו, אבל בוא ניתן פה תשובות אחד אחד, אני מניח שהצלחתי לחסות את כל הזה, ואגב אם יש לכם מאזינים שאלות נוספות בנוגע לפנסיה, תכתבו לנו או בקבוצה או בדף שלנו, הדף הרשמי, תכתבו לנו, אני בטוח שאנחנו נוכל לתת לכם מענה, אני לא יודע אם נעשה עוד פרק שלם על זה, אבל יכול להיות שניתן לכם מענה פרטני, או שנעשה את זה בפוסט בקבוצה וכדומה. אז החשש הראשון שדיברנו עליו פחות או יותר, אבל אני רוצה שנתעמק בו, זה חברות הפנסיה והמדינה יפשטו רגל, ואז לא תהיה לי פנסיה.
אם המדינה תפשוט את הרגל, אז זאת הצהרה האחרונה שלו אם תהיה פנסיה או לא תהיה פנסיה. אבל בואו נלך לטענה השנייה, שקרנות הפנסיה יפשטו רגל. אז צריך להבין שיש שתי ישויות. יש ישות אחת שקוראים לה חברה מנהלת, ויש ישות שנייה שקוראים לה קרן הפנסיה. נניח חברה מנהלת של מור, מנהלת קרן פנסיה של מור. חברה מנהלת אלטשולר שחם, מנהלת קרן הפנסיה של אלטשולר שחם. חברה מנהלת יכולה לפשוט את הרגל. חברה מנהלת גם יכולה לעשות יותר טוב ולמכור את הפנסיה שלה. כלומר, הכספים של עמיתים מנוהלים בנאמנות מחוץ לחברה מנהלת. כך שגם אם חברה מנהלת אחת תפשוט את הרגל, תבוא חברה מנהלת אחרת ותקנה אותה, תקנה את הפעילות שלה. אני לדוגמה עבדתי במשך כמה שנים בקרן הפנסיה של אלמן אלדובי. באה חברת הביטוח הפניקס וקנתה את אלמן אלדובי, קנתה את בית ההשקעות אלמן אלדובי, וספציפית את הפעילות של הפנסיה מכרה למיטב דש. באופן דומה קרה גם כן עם פסגות. בא אלטשולר שחם, קנה את קופות הגמל של פסגות, אבל את קרן הפנסיה של פסגות הוא מכר להראל, הוא לא קנה אותה בעצמו. ככה שהדבר הזה שחברות מנהלות ימכרו בין אחת לשנייה, זה דבר שבהחלט יכול לקרות, והוא לא משפיע על הכספים של העמיתים. אפשר אולי לאתגר את עצמנו קצת.
הכסף לא הולך. שנייה, חשוב לי להגיד, גם אם החברה פושטת רגל, או נתנת להם בעיות כלכליות או דברים כאלה, הכסף לא הולך לפח, יבוא מישהו אחר וינהל את הכסף. הכסף של העמיתים זה מה שאמרת בין השורות, בחשבון נאמנות על שם העמית, והכסף הזה לא נפגע, השיוך של הכסף הוא נשאר צבוע על הבן אדם.
נכון, נכון מאוד. אז דיברנו פה על קרנות פנסיה, בואו נאתגר קצת את עצמנו, וניקח דוגמה של חברת ביטוח, שאמרנו בחברת ביטוח היא הגורם המבטח, כלומר, אין פה את ההפרדת רשויות הזאת כמו שיש בקרן הפנסיה. אז כבר היה מקרה בישראל, חברת ביטוח שפשטה את הרגל, חברת הביטוח של הסנה, וגם במקרה הזה, כמו במקרה של בתי השקעות, באו שתי חברות ביטוח וקנו בעצם את התיק נכסים של אותה חברה. בסופו של דבר, תיק נכסים זה דבר רווחי, דבר שמניב דמי ניהול, תמיד יבואו קונים אחרים ויקנו את אותם תיקים.
אוקיי, כלומר, בסופו של דבר, שוב, הכסף של החוסכים באיזשהו מקום, ואני גם אגב בטוח ש... לא יודע, אנשים יחשבו אולי רגע, אבל אם אף אחד לא ירצה לקנות, קודם כל, אין דבר כזה שאף אחד לא ירצה לקנות, תמיד יהיה מי שירצה לקנות נכס שמניב כסף, אוקיי? עבור חברת הביטוח, התיקים של הפנסיות, הביטוחים נעלים, זה נכס שמניב כסף, וכמו שאתם רוצים לקנות נדלן, אז אולי לא תקנו אותו במיליון, תקנו אותו בחצי מיליון, עדיין אתם תקנו את זה, אם זה יהיה מספיק שווה, מישהו יבוא ויקנה, אז אותו דבר גם כאן. וגם אם לא, אני בטוח, כמו שהיה בפנסיות הוותיקות, שמישהו יבוא, המדינה תבוא ותתערב בשביל לייצר מודל וערבויות, והמדינה שוב, לא תיתן למצב כזה שחוסכים יישארו, שחסכו כל החיים לפנסיה ויישארו בלי פנסיה, אלא אם כן, כמו שאמרנו קודם, המדינה תפשוט רגל. ואם המדינה תפשוטת רגל, אנחנו בבעיה אחרת, בסיפור אחר, וזה לא רק הפנסיות, אלא כל הכלכלה פה, ולא יודע מה, ברמה הצבאית...
תקנה רובה גדול.
מה זה?
תקנה רובה גדול.
כן, תקנה רובה גדול, מה שנקרא, כי יש לנו כנראה בעיה אחרת ברמה הצבאית והמדינית והגיאופוליטית, לא משנה איך תקראו לזה, זה לא הנושא של הפודקאסט. אז אוקיי, שמנו את זה בצד, חברות הפנסיה במדינה עם שטו רגל, אנחנו שמנו את זה בצד. הרבה טענה שעולה הרבה, ואני חושב שדיברנו עליה, אבל בואו נסביר אותה שוב, ננקה את זה מהשולחן, אומרים שהצעירים מממנים את המבוגרים, וכל פעם זה מה שמניע את עצמו, ובאמת אין שם באמת כסף. כאילו הצעירים אלה שמממנים את המבוגרים.
אז אמרנו שבמודל הפנסיוני היום, מודל שמבוסס על צבירה, לכל בן אדם יש למעשה חשבון אישי שמנוהל על השם שלו, ואם אתם רוצים לחפור קצת יותר ולהיכנס למאזנים האקטואריים, אתם בעצם תגלו שהמצב הפוך. בעצם מי שמממן היום זה הסקנים את הצעירים. למה? כי אם אני רוצה להסתכל על מאזן אקטוארי ורוצה לראות מה משפיע על המאזן, מה יותר את הגירעון האקטוארי נניח בקרנות הפנסיה, האם זה תוחלת החיים של הפנסיונרים, או לדוגמה אובדן כושר עבודה. אז אנחנו נראה שאובדן כושר עבודה, המשמעות הכספית שלו, היא הרבה יותר חזקה מאשר תוחלת החיים. כלומר, הטענה פה היא הפוכה, הפנסיונרים היום מממנים את הצעירים, ולא להפך.
אוקיי, זה קטע מגניב, ושוב, זה רלוונטי אגב רק לקרנות פנסיה, מה שקשור לביטוח מנהלים והכל, שוב, קרנות הפנסיה זה רלוונטי בגלל הערבות ההדדית, ביטוח מנהלים זה משהו אחר, וקופת גמל זה קופת גמל, זה שוב גם משהו בנפרד. אוקיי, מעולה, אז הבנו שצעירים לא בהכרח מממנים את המבוגרים, וזה עניין של ערבות הדדית בקרנות הפנסיה, והסברנו למה זה, כל אחד ישפוט אם זה טוב או לא טוב, אבל איך אפשר להימנע מזה אם באמת ממש ממש רוצים, האם זה שווה או לא שווה, תלכו לאיש מקצוע ותעשו את המחשבון ואת החישובים שלכם. אוקיי, תוחלת החיים תגדל משמעותית, ואז באמת הכסף לא יספיק, או לא תהיה לי פנסיה, או משהו כזה.
אז באמת תוחלת החיים זאת בעיה, והבעיה שתוחלת החיים זה שאנחנו לא יכולים לצפות אותה. כלומר, אני ואתה אנשים צעירים, נראה לי שאנחנו בינינו אפילו איזה פער של איזה 20 שנה הבא. סביר להניח שתחיה הרבה יותר ממני, ויש שתי דרכים להתמודד עם תוחלת החיים. אז אמרנו במסגרת קרן הפנסיה, יש לנו את הנושא של האיזון האקטוארי. בכל רבעון, בכל שנה, מבצעים את האיזון האקטוארי ומבצעים את התאמות לתוחלת החיים. למעשה ברשות שוק ההון, רשות שוק ההון עושה מחקרים כל 3 שנים, ובודק את השינוי בתוחלת החיים, ובהתאם לזה מבצעים כל מיני התאמות במקדם. מי שכבר התחיל לקבל קצבה, אם הוא מקרן הפנסיה, אז הוא נכנס שוב פעם לאותו מנגנון שדיברנו כבר כמה פעמים, אותו מנגנון איזון. מי שנמצא בביטוח מנהלים, אז הוא מגודר, מהרגע שהוא יצא לפנסיה, לא אמור להטריד אותו, השינוי הזה בתוחלת החיים. את מי זה צריך להטריד? שוב, את חברת הביטוח שבחרה להפריש אותו לפנסיה. אז גם פה, כמו שאמרת קודם, אם אני כל כך מפחד מהתארכות תוחלת החיים אחרי שאני אצא לפנסיה, אני אפרוש דרך ביטוח מנהלים. אנחנו לא חייבים לחסוך כל השנים בביטוח מנהלים כדי לפרוש לפנסיה בביטוח מנהלים. אני יכול לחסוך בקופת גמל, אני יכול לחסוך בקרן פנסיה, ובפרישה להעביר את הכסף לביטוח מנהלים ולצאת משם לפנסיה.
אוקיי, זה משהו חשוב להבין אותו, ואני אגיד עוד משהו, פעם, ביטוחים מנהלים ישנים, היה מקדם מובטח, כלומר, כשאתה נכנסת לביטוח המנהלים, הבטיחו לך מה יהיה מקדם בגיל הפרישה, 65, 67, לא משנה מה שהיה פעם, היום אין דברים כאלה, כלומר בקרנות החדשות המקדם נקבע בגיל 60, נכון? תקנתי אם אני טועה?
במועד הפרישה היא קבעה המקדם.
במועד הפרישה, אבל אפשר, אם אני לא טועה, בביטוח מנהלים, בגיל 60 לקבוע אותו,
נכון? נכון, נכון. בביטוח נטו יכול לקבע כבר מקדם כבר בגיל 60.
מעולה. אז אני אומר, אבל בשורה התחתונה, הכוונה שהמקדם הוא לא נקבע מראש מלכתחילה, אלא נקבע במועד הפרישה, לכן, שוב, ברור שיכול להיות מרווח סטטיסטי וטעות מסוימת, אבל זה נעשה על בסיס מחקרים, גם בכל העולם וגם בישראל, ותוחלת חיים וחישוב תשואה ממוצעת, ולוקחים מקדמי ביטחון מסוימים, אז בסופו של דבר, הדבר הזה, גם שיש סטיית תקן, יש מנגנון מסוים שעוזר, ומי שיסתכל על הגרנות האקטואריים, כמו שאתה אומר, רואה שלהפך, לא שהם במאזן שלילי בשנים האחרונות, אלא במאזן חיובי ברוב קרנות הפנסיה, אז מהצרה הזאת, אני חושב אישית שאין הרבה מה לדאוג, ושוב אמרנו, אם מישהו רוצה לדאוג או לעשות את זה בצורה שונה, אז אפשר לעשות את זה בצורה של להעביר את זה למכשיר חיסכון פנסיוני אחר. מעולה. אז דיברנו על תוחלת החיים שתגדל משמעותית והכל. הרבה אנשים מפחדים, אומרים שהכסף מושקע בשוק ההון, ואם תבוא נפילה, מה שנקרא, הלך הכסף. נגיד כמו שהיה עם הקורונה אולי או משהו כזה, באמת רגע לפני שאני פורש, תבוא קורונה והלך הכסף, היה לי צבירה של 2 מיליון, מחר יש לי 300,000, לא יודע כמה.
אז שוק ההון זה מקרה שאני יכול להחזיק אותו בשני הקצוות. מצד אחד יש לי עליות לאורך כל השנים, ומצד שני גם כן יכולה לבוא לי מפולת. אם המפולת מגיעה לאורך השנים, אז אין בעיה, כנראה יש לי מספיק זמן לתקן עד הפרישה. אם המפולת מגיעה בפרישה עצמה, אני בבעיה. אז גם פה המדינה לא סומכת עלינו. המדינה לא סומכת עלינו שאנחנו נקבל את ההחלטות הנכונות ונימנע מהמפולת, ולכן המודלים, מסלולי ההשקעה שקיימים היום, הם מסלולי ההשקעה שבהם רמת הסיכון הולכת וקטנה ככל שמתקרב מועד הפרישה. ככה שגם אם יפגוש אותי משבר שנה, שנתיים לפני הפרישה, הפגיעה בי תהיה הרבה יותר קטנה לעומת חוסך שרק עכשיו מתחיל לחסוך. יותר מזה, אם אני אומר, אני לגמרי מפחד משוק ההון, אני יכול להקטין עוד יותר את רמת הסיכון. יש לי מסלולים ברמת סיכון הרבה יותר נמוכה, אבל שוב, תזכרו, לאורך השנים, שוק ההון משיג תשואה חיובית בתשואה גבוהה. אם אני חושש ממשברים, אני אקטין, אני אצמצם את רמת הסיכון, רק כשאני מתקרב לפרישה.
זה אלמנט סופר קריטי, ואנשים לא מבינים עד כמה, אגב, הדבר הזה, בחירת מסלול ההשקעה בפנסיה, הרבה פעמים יותר משמעותי מהוויכוחים על דמי הניהול, כי בסופו של דבר כל חצי אחוז או כל אחוז תשואה עודפת שאנחנו נעשה לאורך 20 או 30 או 40 שנה, יצטבר להמון המון המון כסף, ויש לנו, אפילו עשינו מחשבונים והראינו כמה כסף זה יכול להגיע למאות ואפילו מעל מיליון שקלים, תלוי כמובן בהכנסה ובכמה כסף יצטבר שם ומה תהיה התשואה. אז באמת הדבר הזה הוא סופר חשוב ואנחנו מדברים עליו המון במהלך הפודקאסט הזה ובכללי בקבוצה, אז קחו בחשבון שלדווח ארוך אנחנו לא צריכים לפחד ממשברים שבאים והולכים. אם אנחנו משקיעים 30-40 שנה, הסטטיסטיקה מראה שתמיד היו משברים כאלה, בין אם זה בשנת 2000 ה-dot-com או 2001-2002 שהיה את התאומים, ב-2008 הסאב-פריים, ועכשיו הקורונה והתאוששנו, ועכשיו אנחנו בסוג של גל של ירידות, ואני לא יודע להגיד מתי, אבל מתישהו בעתיד אנחנו נתאושש מזה. ואם יש לנו 20 או 30 או 40 שנה לפנסיה, זה לא משהו שמפחיד אותי בכלל, ברמה האישית. שוב, אני לא אגיד לכם מה לעשות, ואני לא אגיד לכם איפה לשים את הכסף, אבל קחו את הדברים האלה בחשבון. לפעמים להיות סולידי מדי זה טעות שעולה המון 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 כסף, זה חשוב להגיד, ועם זאת אני אומר, לקראת הפרישה, כמו שנדב אמר, יש לנו את כרגע, זה המודל הצ'יליאני, ולפי מה שהבנתי עכשיו הוא עומד להשתנות לסוג של קוהורטות, לא נכנס לזה כרגע, הרעיון הוא שככל שהזמן עובר, ככל שאנחנו מתקרבים לפרישה, אנחנו מקטינים את הסיכון, ומי שאקסטרה, ואגב, שתם שתכירו שיש מנגנון של תשואה מובטחת, עד עכשיו היה אג"ח מיועדות, ועכשיו יש מנגנון אחר שהחליף אותו, אז על חלק מהכסף יש אפילו תשואה מובטחת שהמדינה מבטיחה באג"חים, כרגע, עד עכשיו זה היה באג"חים, עכשיו יש התחייבות אחרת, לא משנה כרגע, לא ניכנס למנגנון עצמו, אבל יש תשואה מובטחת לפחות על חלק מהכסף, אז גם אם שוק ההון יורד ברמה מסוימת, יש לנו תשואה מובטחת על לפחות חלק מהכסף שתהיה חיובית, אז, וזה קיים בקרנות הפנסיה, אגב, לא במכשירים אחרים, לא בקופת גמל ולא בביטוח מנהלים, אז לקחת את הדבר הזה בחשבון. אז לנכון שהכסף מושקע בשוק ההון, ובסופו של דבר זה משהו שהוא חיובי, צריך לדעת לעשות את זה בצורה נכונה, המדינה עוזרת לנו להתנהל עם הדבר הזה בצורה נכונה, אז זה חצי נכון, ההגד הזה הוא חצי נכון, צריך לקחת אותו כן בחשבון. מעולה, אז טענה אחרת שלא יודעת כמה קשורה הזה, אבל זה עולה גם, אנשים אומרים מה, יפטרו אותי בגיל 50 או משהו כזה, וזה יפגע לי בפנסיה כי אני לא אבצע עוד הפקדות.
האמת זה כמו הטענה הקודמת. לא, זה לא אומר שהמנגנון דפוק, אני חושב שזה בעיה אחרת. תראה, כשאנחנו מסתכלים על הפנסיה, אנחנו אומרים, אני אחסוך מגיל 21 עד גיל 67. למעשה, השוק העבודה המודרני הוא שונה לגמרי. אנחנו לא מתחילים לעבוד בגיל 21, אנחנו הולכים ללימודים, מטיילים בעולם, הרבה פעמים מושכים את הכסף לאור תקופת החיסכון, וגם מנגד. אף אחד לא מבטיח לי שאני אעבוד עד גיל 67. ולכן, זה מתחבר למה שאמרת מקודם, אני צריך לראות איך אני עושה לצד החיסכון הפנסיוני, גם אני צריך לנהל את שאר הכספים הפנויים שלי בצורה נכונה. מנגד, יש הרבה מאוד אנשים אחרים שאומרים, אני רוצה לצאת לפרישה מוקדמת. אני רוצה לייצר את כל החיסכון שלי עד גיל 50. ובגיל 50 אף אחד לא יפטר אותי. אני אלך למעסיק שלי ויגיד, אני רוצה לעזוב ואני רוצה לצאת לפנסיה. אז גם פה יש לנו את שני הקצוות. רק שקצת אחד יתנהל בצורה נכונה עם הכספים שלו, החיסכון הפנסיוני והחיסכון האישי, וצד אחר יסתמך יותר מדי על, על השירותים שהמדינה תיתן לו עד גיל 67.
מעולה. אז באמת, כמו שאתה אומר, בשורה התחתונה, זה עלינו, מה שנקרא, ולכן צריך וכדאי לדאוג לפנסיה מגיל צעיר, ואני מזכיר שוב, מי שחוסך ומתחיל באמת מגיל צעיר, אז הכסף שלו יש לו יותר זמן לעבוד עם הריבית דריבית בשוק ההון, לצבור הון, ולפעמים, מה זה לפעמים? תמיד, ההפרשות שלנו מגיל מוקדם הרבה יותר חשובות ומשמעותיות דווקא מגיל מאוחר. כלומר, הבעיה היא הפוכה. מי שהתחיל לחסוך רק בגיל 50 או 60, הוא נמצא בבעיה מאוד חמורה. מי שחסך מגיל 20 עד גיל 50, הוא גם נמצא באיזושהי בעיה, אבל הרבה פחות חמורה.
אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר. למעשה, 45% מהחיסכון הפנסיוני נחסך מגיל 27 עד גיל 37. עכשיו
תעצור שוב ותגיד את זה שוב, כי כשאנחנו מסבירים את זה, אנשים זה לא קולט, לא נכנס להם לראש.
כן.
45%, אוקיי? כמעט 50%, 45% מהחיסכון הפנסיוני, מהכסף שיהיה לכם בסוף התקופה, נצבר בעשר השנים הראשונות, מגיל 27 עד 37.
נכון, בגלל האפקט של הריבית דריבית, דיברנו קודם על שוק ההון, אותם כספים שנפקדו בעשר שנים הראשונות, יש להם עוד 40 שנים לצבור תשואה, ולכן השווי הכספי שלהם בגיל 67 הוא כל כך משמעותי. עכשיו, דיברנו פה על 10 שנים מגיל 27 לגיל 37. תחשוב על אותו בן אדם שעבד גם בתקופת הלימודים שלו בגיל 21, ולא אומר למשוך את הכסף. אם זה מזכורת של 10,000 שקלים או אפילו קצת יותר, מה קורה לחיסכון הפנסיוני שלו? באמת שהוא מגיע לגיל 67. ולכן באמת מי שחולם על פרישה מוקדמת, יש משמעות אדירה להתחלה של החיסכון בגיל כל כך מוקדם, וכמובן ניהול נכון של מסלולי השקעה לאורך התקופה.
אז חד משמעית זה מאוד מאוד חשוב, והשורה התחתונה, אולי יפטרו אותי בגיל 50 ואז לא, ואני לא אפקיד לפנסיה, אז תדאגו להפקיד מגיל מוקדם ולמטב ולתאב את הפנסיה שלכם, תדאגו למה שנקרא לפנסיה שלכם מגיל צעיר ולא רק בגיל מאוחר, זה מאוד 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 חשוב. יש כל מיני מנגנונים אגב שאפשר בדרך עקיפה להוסיף לפנסיה, כמו גמל ההשקעה ודברים כאלה, לא ניכנס לזה כרגע, דיברנו על זה בפרקים אחרים. יש פה טענה ששליש מהכסף הולך לעמלות בכלל, כלומר אני חוסך, 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 אבל שליש מהכספים הולך לעמלות.
אז האמת זו טענה שהייתה נכונה לפני 10 שנים בערך. אם תחפשו כתבות ישנות של שאול אמסטרדמסקי, אז באמת תראו, שליש מהחיסכון הפנסיוני עובר בדמי ניהול, זה היה בעיקר בביטוחי המנהלים הישנים מאותה תקופה. אם אנחנו נלך לקרן הפנסיה ונסתכל על דמי הניהול שמשלמים, במיוחד היום במודלים של דמי הניהול שירדו מהסקרנות ברת המחדל, זה פחות מ5% מהחיסכון לאורך כל התקופה. אז גם פה אני אומר, זה בידיים של האזרח. דיברת בהתחלה על החשיבות של ניהול נכון של החיסכון הפנסיוני, אז כמו שדיברנו על ניהול נכון של מסלולי השקעה, אז גם פה בחירה במסלול החיסכון, התמקחות על דמי ניהול לאורך התקופה, וכמובן לא למשוך את הכסף לאורך תקופת החיסכון. כל הדברים האלה יבטיחו שגם אם פטרו אותנו בגיל 50, עדיין יישאר עם נתח משמעותי מהחיסכון שלנו.
בדיוק, זה חשוב מאוד, ספציפית בנושא הזה של העמלות. המדינה באה ועשתה בשבילנו מסע ומתן, וכל תקופה מסוימת מתעדכנות הקרנות הנבחרות, בעצם קרנות ברירת המחדל, ונכון לתקופה הזאת יש קרנות ברירת מחדל, ודמי הניהול שלהם כרגע זה 1% מההפקדה ו-0.23 מצבירה, נכון? אני לא טועה.
0.22, כן.
0.22, 0.23, אז אתה תופס אותי פה על המאית. אז קחו את זה בחשבון, ואלה דמי הניהול מבחינתי המקסימליים שאתם צריכים לשלם. אוקיי? אתם צריכים לבוא ולהתמקח ולנסות לבקש לשלם פחות מזה. מי שיש לו הסדרים אחרים, אולי קרנות מהסדר ברירת מחדל קודם, או כי הוא הצליח להתמקח לבד או דרך מקום העבודה, אחלה מעולה. ואגב, אם אתם לא בטוחים, דמי צבירה, דמי ניהול מצבירה או מהפקדה, אז יש לנו איזה כתבות באתר שממש מסבירים איך ולמה וכמה ואיך לחשב ומתי עדיף צבירה יותר נמוכה או הפקדה יותר נמוכה, אז קחו את זה בחשבון. אז שליש ממש לא הולך. כן, חלק גדול ומשמעותי יכול ללכת לעמלות, אם אתם לא תדעו להתמקח ולנהל את הפנסיה שלכם כמו שצריך. אז שוב, כאן האחריות היא עלינו לדעת להתמקח על דמי ניהול ולא לשלם כסף מיותר. עוד 30 שנה הכסף לא יספיק בגלל האינפלציה, כלומר עכשיו צופים שיהיה לי, לא יודע, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, אבל עוד 30 שנה זה לא יספיק בגלל האינפלציה.
זה מחזק את הטענה שוב פעם, להשקיע את הכסף באפיקים שישיגו עבור חצורה מעבר לאינפלציה. אם אני אשקיע את הכסף באפיקים סולידיים ואני אגיד שוק ההון, שוק ההון, שוק ההון, אז באמת אותו שקל שאני אפקיד היום יהיה שווה פחות בפרישה, בגלל שהוא ישחק על ידי האינפלציה. אם אני אדאג להשקיע אותו באפיקים, אם זה אפיקים צמודי מדד, אם זה אפיקים בעלי רמת סיכון גבוהה יותר, אז הכסף הזה יהיה שווה הרבה יותר בפרישה. הוא כבר לא יהיה שווה שקל אחד, הוא יהיה כבר שווה 4 שקלים, והוא יהיה מתואם לאינפלציה. וכמו שהזכרנו מקודם, הפנסיה שלנו זה רק חיסכון אחד לפרישה. חלק מאיתנו יגיעו עם עוד דירות להשקעה, חלק מאיתנו יגיעו עם עוד תיק השקעות, חלק מאיתנו יגיעו עם חסכונות נוספים בפוליסת חיסכון וגמל וגמל השקעה, וחלק מאיתנו יהיה רק פנסיה. אבל איך הפנסיה שלנו תראה, זה תלוי לגמרי במעשים שאנחנו עושים היום.
בדיוק, אז בשורה התחתונה זה עלינו חבר'ה, אם הכסף לא יספיק, זה בגלל שכנראה לא דאגתם לפנסיה שלכם בזמן, בוא נגיד ככה. ולכן אנחנו כל כך מדגישים ומבהירים את החשיבות של לדאוג לפנסיה בצורה נכונה. אני יודע שזה הרבה פעמים לא סקסי, אבל אין מה לעשות, גם בגיל צעיר צריך לעשות את זה ולדאוג דווקא בגיל צעיר, זה לא כזה נורא ולא כזה מפחיד כמו שאתם חושבים. טוב, זה נושא שדיברנו עליו כבר, צבירת הפנסיה היא לא שלי בלבד.
שלך לגמרי.
אז זהו, אז דיברנו על זה כבר, ואני לא חושב שיש צורך לחזור על זה, כי נדב הסביר כמה וכמה פעמים. יש כן בקרנות הפנסיה עניין של ערבות הדדית, מי שרוצה יכול להשתמש במכשירים אחרים, שם אין ערבות הדדית, לטוב ולרע. שוב, זה לא השיקול היחיד, אבל קחו את זה בחשבון. אז אני חושב שאפשר לפסול את ההגד הזה על הסף, הוא לא קשור לכלום. יש טענות אחרות של אנשים שאומרים, אני לא יכול, אני יכול לעשות תשואות גבוהות יותר לבד, ופה אני אשמח לענות ברשותך, אולי תוסיף אם יש לך מה להוסיף, אבל בשורה התחתונה זה אחלה, מי שיודע לעשות תשואות יותר גבוהות, מעולה, קחו את הכסף שלכם בצד ותעשו תשואות יותר גבוהות. אני אמרתי, הגישה שלי היא לא להסתמך רק על פנסיה, אני לא אחזור על כל מה שאמרתי קודם, זה לא רלוונטי, אבל חד משמעית בעיניי, פנסיה זה תעודת ביטוח, וזה אחלה שאתם יודעים לעשות תשואות גבוהות יותר במקומות אחרים, תעשו את זה בנוסף. אני אוסיף ואגיד, כמו שאמרתי גם קודם, קשה לעשות את התשואות הגבוהות האלה אחרי שמקבלים את הכנסות במרכאות. כלומר, בפנסיה יש לנו הטבות מיסוי מאוד מאוד משמעותיות, מה שאין לנו במקומות אחרים. כלומר, אם נרצה למשוך את הכסף ולעשות יותר כסף במקומות אחרים, אנחנו נצטרך לעשות אקסטרה אקסטרה, כלומר, לא רק יותר כסף מהפנסיה, שאגב שם יש תשואה מובטחת בחלק מהמקומות כמו שדיברנו, אלא נצטרך לפצות גם על הטבות המיסוי שאיבדנו, וזה מאוד 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 לא פשוט, וכנראה יגרור סיכונים הרבה הרבה יותר גבוהים ממה שאנחנו ניקח עלינו בפנסיה, אז קחו את זה בחשבון.
הנקודה נוספת שאני רוצה לציין בהקשר הזה, היא שהמדינה מאפשרת לנו למשוך חלק מהכספים. ברגע שהגענו לגיל פרישה, ויצרנו לעצמנו קצבה מינימלית של השנה הזה 4,600 שקלים, אנחנו יכולים לקחת את כל הסכום שמעבר. כלומר, מי שחושב שיכול לנהל את הכסף בצורה טובה יותר מאשר קרנות הפנסיה, אומר, ייקח את הקצבה המינימלית מקרן הפנסיה, ואת כל שאר הכספים ייקח בתור סכום חד פעמי. אבל צריך לזכור, אחד מהדברים שקרן הפנסיה מגנה עלינו, זה אותו סיכון תוחלת חיים. כלומר, הקרן מתחייבת לשלם את אותם 4,600 שקלים לכל החיים. אם אני לקחתי את אותם מיליון שקלים אליי הביתה, אני עכשיו צריך לדעת לנהל אותם בהתאם תוחלת החיים האישית שלי. ואני אומר, זה כמו עכשיו להשקיע במניה אחת. יכול להיות שנשיג מעבר לכל השוק, אבל יכול להיות שנשיג הרבה פחות מהשוק. אותו דבר גם כן בניהול סיכון תוחלת חיים אישי. יכול להיות שאני אחיה הרבה יותר מעבר לאוכלוסייה הכללית, והכסף שלי ייגמר מוקדם מה שציפיתי, או יכול להיות שאני אמות קודם, ואז באמת השארתי את הכסף הזה אצלי.
אוקיי, אגב, זה אם מתים לפני הזמן במרכאות או משהו כזה, גם אז יש עניינים שבהתאם עושים את זה בזמן הפרישה, אפשר להוריש חלק מהכספים לבין בת הזוג שנשארים, או ליורשים וכו' וכו', כל מוצר והקומבינה שלו, אבל יש גם הסדרים, זה לא שהלך הכסף, אוקיי? כי הרבה אנשים מדברים על העברה בין דורית ושלא נשאר וכן נשאר, אז יכול להיות שישאר פחות במקומות אחרים, אבל יש לנו סוג של ביטוח שישאר גם במקרה שאנחנו הולכים לדרכנו בטרם עת, מה שנקרא. כלומר, אנחנו מרוויחים משני הצדדים, אנחנו מרוויחים גם אם נכנה יותר ממה שתכננו, ממה שהממוצע, וגם אם נכנה פחות, עדיין, אומנם הם לא יקבלו את כל הכספים בצורה משמעותית, אולי פחות מצורה אחרת, אבל עדיין יקבלו סכומים משמעותיים. בנוסף, אגב, מה שחשוב לי להגיד בנושא הזה של שוק ההון, שאם אנחנו רוצים לנהל לבד, אפשר לעשות את זה בצורה של IRA, אפשר לעשות את זה בצורה של קופת גמל IRA, ואז אנחנו יכולים לנהל את הכסף הזה בעצמנו. כמובן שיש קצת מגבלות, אבל עדיין אנחנו יכולים לנהל את הכסף בעצמנו, ואולי לעשות תשואות גבוהות יותר, אם אנחנו יודעים מה אנחנו עושים. צריך כמובן להיזהר ולהבין שאנחנו באמת יודעים מה אנחנו עושים. זה משהו מאוד מאוד חשוב, וזה מתקשר גם אגב לנקודה הבאה שאנשים מעלים, אנשים אחרים מנהלים לי את הכסף. כלומר, זה לא הכסף, אני לא מנהל את הכסף בעצמי, אחרים מנהלים את הכסף. אגב, זה בדרך כלל, זה רלוונטי בהרבה צורות השקעה אחרות, גם בקופת גמל להשקעה, או בפוליסת חיסכון, או קרן השתלמות, הכסף, אנשים אחרים מנהלים אותו, אבל שוב, כמו שהזכרתי קודם, יש קופת גמל IRA שאפשר לנהל את הכסף בעצמנו, יש כל מיני מגבלות, אנחנו יכולים לעשות את זה לבד. אז פה עניתי על הסעיף הזה בעצמי. אנשים אחרים מתלוננים על זה שהכסף נעול עד גיל 67, או עד גיל 62, 65, גיל פרישה. אז נדב, אם אתה רוצה רגע להסביר בכמה מילים שאפשר למשוך קצת
מסנגל. התייחסנו לזה בהתחלה, הכסף לא נעול. יש כללי מס שאומרים, אם אתה רוצה לקחת את הכסף הזה לפני הזמן, בוא תשלם את המס הראוי. אני רוצה להזכיר שברגע שאתה מפקיד את הכסף לחיסכון הפנסיוני, דיברת על זה, אתה מקבל הטבת מס. אז המדינה אומרת, אתה קיבלת הטבת מס, המעסיק שלך קיבל הטבת מס על ההפקדה הזאת, בוא תחזיר בחזרה את אותה הטבת מס שקיבלתם. דרך אגב, מי שמרוויח שכר מאוד מאוד נמוך, מי שלא עובד, יכול להיות שפטור מחלק מהמיסים האלה.
מדיוק.
למה? כי המדינה אומרת לו, אתה לא מנצל את הטבות המס שלך, אתה לא מנצל את הנקודות זיכוי, ולכן אני מאפשר אתך למשוך חלק מכספי החיסכון הפנסיוני, ללא מס. או מי שהמצב הבריאותי שלו קשה, גם הוא יכול למשוך את הכספים האלה ללא מס.
בדיוק, זה משהו שחשוב, זה נקודה שחשוב לי להגיד, אם חלילה המצב, הסיטואציה הכלכלית היא קשה, אפשר למשוך את הכספים ללא מס, זאת אומרת, זה כן כסף שלכם, והמדינה באה ואומרת, אם המצב הכלכלי הוא קשה, וכרגע אין לכם מה לאכול, או כרגע אין לכם פרנסה, אז אוקיי, קחו את הכספים אפילו בלי מס, זאת אומרת, גם קיבלתם הטבת מס, וגם אתם משתמשים בכסף לפני גיל פרישה, אז קחו את זה בחשבון. אני חושב שבזה די חיסינו את כל הנקודות ואת כל הטענות של אנשים לגבי למה פנסיה זה הונאה. חיסינו את זה מכל מיני כיוונים, ואולי לפעמים חזרנו על דברים כמה פעמים, אבל אני מקווה שלכם המאזינים, עכשיו ברור שפנסיה זה לא הונאה, אני לא יודע איך להסביר את זה עוד בצורה אחרת, ואם אחרי הפודקאסט הזה עדיין יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לפנות אלינו, ידע שווה כסף מדף, הדף הרשמי, ולשאול אותנו שאלות, אנחנו נענה, ואם זה יהיה משהו מספיק חשוב, אנחנו נמצא את הדרך להגיד את זה, ולהסביר את זה לכולם. אז זה ברמה הזאת. אני מזמין אתכם שוב, כמו שאמרתי, יש לנו קורס פנסיה גם לצבירים וגם לעצמאים. אז אני חושב שהצלחתם להבין כמה חשוב לחסוך לפנסיה בזכות הפרק הזה. אז מי שרוצה לעשות את זה שנעזור לו, אז נדב שותף שלנו בקורס הזה, וגם עומר אשכנזי, וגם אני ושי נמצאים שם. אז אתם מוזמנים, אני אשים לינקים לקורסים למטה. וזהו, ופעם הבאה שמישהו אומר לכם שפנסיה זה הונאה, או פונזי, או תרמית, או פירמידה, או לא משנה איך תקראו לזה, אז תשמיעו לו את הפרק הזה, אני מאמין ומקווה שזה ישכנע אותו, ותמשיכו לעקוב אחרינו חברים בפרקים הבאים, ובכל שאר הפלטפורמות שלנו, בקבוצת הפייסבוק, בטלגרם, בטיק טוק, באינסטגרם, ותמשיכו ככה לתת לנו פידבקים על הפודקאסט, אנחנו מאוד 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 שמחים, כמובן תדרגו אותנו באפל פודקאסט או בספוטיפיי, או לא משנה איפה אתם שומעים את הפרק הזה, וזהו נדב, אני רוצה להגיד לך ממש ממש תודה רבה על הזמן שלך.
תודה רבה, תודה רבה לך.
כיף לנו לארח אותך פה אצלנו בפודקאסט, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים חברים, ביי.